נגד הזרם, רועי חסן מארח.
הוא גדל בעיר שהוא מכנה טווין פיקס של ישראל, וכנער מרד בבורגניות עם להקת רוק אוונגרד, ואפילו שהוא מתעדר בתארים כמו מבקר וסופר, מבחינתו אין עולם ספרות, רק בני אדם. אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן, ויש לי את הכבוד והעונג לארח כאן היום בתוכנית את מבקר הספרות, הסופר והעורך, ארז שוויצר. אהלן ארז, מה שלומך?
הכל טוב. כן. הכל במקום, במישור האישי, צריך להגיד.
אז אוקיי, אז הנה, אז התחלת ככה עם הרמה, כי אני, יש לי בתקופה האחרונה את הנטייה לשאול על השנה האחרונה. בכל זאת, לא שנה נורמלית. איך עברת אותה?
אני עברתי אותה די בשלווה, האמת. אני קצת, נכון שהייתה שנה קצת משוגעת, ואם חושבים על זה, תודה, בגדול, האנושות סובלת, פתאום אנחנו גם, אבל זה לא זכר, יש נהר של סבל, מדי פעם אנחנו נוגעים בו. זה לא שדברים יוצאי דופן.
אבל באופן אישי?
באופן אישי.
עזוב את האנושות.
כן,
באופן. אתה הצלחת ליצור בתקופה הזאת?
אני הצלחתי לערוך את עצמי, כן, בעיקר, לא לכתוב. אבל זה היה פסק זמן שיכולתי לערוך את עצמי, לחשוב, כן, לקדם דברים, כן.
ואוקיי, אז אנחנו כאמור בנגד הזרם כמובן, אז שאלת הדגל שלנו, איך אתה מרגיש עם המונח הזה? אתה מרגיש נגד הזרם?
תראה, אני, יש לי זיכרון מאוד מאוד ספציפי של איך גיליתי, מה זה נגד הזרם, ואיפה אני ממוקם שם, זה חוויה מכוננת מבחינתי, הייתי אולי, אני חושב שהייתי בכיתה ד' ולקחו אותנו מבית ספר למוזיאון תל אביב ככה לסיור, ובסוף שמו אותנו במרתף לצייר קצת. ואפילו אמא שלי הייתה הורה מלווה, אני זוכר את זה, כן, כן. ואז אני ציירתי לתומי איזה ציור קצת אגרסיבי, קצת מקושקש, וכתבתי למעלה כותרת, החברה המודרנית ההרוסה. לא יודע למה, ולא יודע מאיפה זה בא, וזה גם נראה לי כל כך מובן מאליו, שאנחנו חיים בחברה קצת חולה. אבל אני זוכר את התגובות של המורים, של ההורים, זה היה איזה זעזוע נורא גדול, מה הילד הזה? איפה הוא חי? ואני חושב שהטראומה הרגע הזה היה דווקא מהתגובות, לא מהדבר עצמו, החברה. ואז הבנתי שאני קצת ככה נגד הזרם, ומאז אני חושב שזה מלווה אותי, זאת כל הפעילות התרבותית שלי, כל התרבות, הפעילות האומנותית שלי, היא תמיד קצת, היא לא תמיד, היא קיצונית, לכל כיוון. היא הולכת נגד המיינסטרים, נגד התרבות המסחרית או המרכזית. אבל יחד עם זאת, תמיד יש לי איזו תחושה של לפעמים שאני מגדיר את עצמי יותר מדי נגד הזרם, זה בעצם אתה נכנע לזרם.
לא, זה גם,
אז
זה
יש
גם,
לי איזו נסיגה משם.
זה גם עניין נראה לי של ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, נכון. בשביל להיות נגד הזרם או להתהלך בשוליים, אתה צריך סנטר. זאת אומרת,
ברור.
אתה צריך את הסנטר כדי ללכת מסביבו כל הזמן.
כן, או, אבל השאלה או, אם אתה באמת מגדיר את עצמך מולו בלבד, אתה נותן לו המון כוח.
בגלל זה זו שאלה שהיא מעבר בוא נגדיר עכשיו את המונח הזה, ברמה האינדיבידואלית, מה שמעניין בעניין הזה של נגד הזרם, זה האם זה משהו שנולדים איתו, או שזה משהו ש, אתה יודע, מקבלים אותו תוך כדי תנועה.
אני מניח שזאת איזשהו סוג של רגישות, או של תחושה של, אתה יודע, עמיחי אמר, מתוך כל 3-4 אנשים בחדר, אחד עומד ליד החלון.
כן, אני מרגיש על הילדות שלי שזה כן משהו מולד. זאת אומרת, יש לי ילדה אחת שאני מרגיש שהיא לגמרי בזרם, וילדה אחת שאתה יודע, תגיד לה לשבת, היא תרקוד.
בדיוק.
תגיד לה לרקוד, היא תשכב.
בדיוק, זאת אומרת, בדיוק, זה, בדיוק, כן, אנחנו מכירים את זה. זה מולד, זה סוג של, לא יודע, רגישות. יש לה דברים טובים, יש לה דברים קשים.
אוקיי, אז איפה נולדת בעצם? איפה גדלת?
אני גדלתי בגבעתיים, נולדתי וגדלתי בגבעתיים. זאת אומרת, בורגנות טובה ככה, לא, זה אף על פי ש,
כן, בשכנות עם תל אביב. זאת אומרת, זה, כן. זה קצת, זה קצת לגדול בתל אביב, אבל לא ממש בתל אביב, לא? אני לא יודע,
לא, מבחינת אווירה זה לא תל אביב.
זה פרוור.
זה פרוור, שינה מנומנם, ככה.
כן, זה נכון, השמועה נכונה לגבעתיים.
אבל אם כי, אתה יודע, גבעתיים זה טווין פיקס.
למה, בבא?
זה השיר, פירוש השם עכשיו, הסדרה של דיוויד.
לא, אני יודע, אבל...
יש שם, כמו כל פרוור בורגני טוב, יש שם איזה זרמים, תת-קרקעים של מתחים ותשוקות ועוולות, וכשאתה, אתה יודע, כשאתה מסתכל פנימה,
כן, זה תמיד, אתה יודע, בעיירות מנומנמות יש את הדברים הכי מופרעים.
בדיוק,
בסופו של דבר.
בדיוק, יש איזה...
זה נכון גם על בני אדם, אתה יודע. איפה שאתה רואה מוחצנות וזה, בדרך כלל זה לא משקף את המנטליות או את ההפרעה של אותו אדם. דווקא בדרך כלל המופרעים ביותר הם אלה שלא רואים אותם.
כן, ואלה שמחצינים איזה מופרעות, לפעמים מחצינים סימפטומים של אנשים אחרים.
הם מתחפשים למופרעות.
אני חושב, הם מקבלים על עצמם ככה, לשקף איזה מופרעות שהיא לא שלהם.
ואתה גדלת בבית כזה ספרותי?
לא, 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 ש... לא, לא. אבא שלי הייתה לו חנות בדים, ואמא שלי הייתה עקרת בית, אבל היא הייתה עם רגישות לשונית מאוד גדולה, ואהבת קריאה, ואהבת שפה. זאת אומרת, אולי הרשתי ממנה איזושהי רגישות. אבל זה לא בית של תרבות, של אנשי תרבות.
אבל זה היה חלק מנופלדותך, אתה גדלת עם ספרים.
גדלתי עם ספרים, גדלתי אבל עם הספרייה העירונית, שגיליתי בית רוב הזמן.
ספרייה עירונית זה חשוב מאוד.
כן, כן, כן.
קרש ההצלה של רובנו.
של רובנו, כן, כן. זה היה, זה היה שהמוזיקה וספרים, אבל זה לא היה אינרנטי לבית, להפך זה קצת איים על הבית.
זאת אומרת... מאיזו בחינה מעניין?
זאת אומרת, הילד צריך ללכת בתלם, בזרם.
כן, אתה הרגשת את זה? אתה הרגשת את זה, זאת אומרת, מההורים שלך?
הרגשתי את זה, כן. זה היה לחץ גדול. ויכול להיות שמבחינה...
זה כאילו תחושה של, נראה לי, של, אתה יודע, איזשהו מאבק תמידי. אני, נגיד, משליך את זה על עצמי, שאצלי היה בדיוק ההפך מהבחינה הזאת. זאת אומרת, אני תמיד הרגשתי שמאוד סומכים עליי. זאת אומרת, אף פעם לא, כשאבא שלי נכנס לחדר ורואה אותי רוכן על השולחן וכותב או קורא, אז הוא אף פעם לא היה מקטין את זה, נגיד, הוא אומר לי, תלמד אנגלית, תעזוב אותך משטויות, מה אתה מבזבז את הזמן וכאלה, אלא תמיד מאוד תמך בי, מאוד היה שם בשבילי, אתה יודע, אני כל הזמן אומר, יש לו שזה משפט שחרוט לי בראש, שהוא היה אומר משפט לא תקני כזה, שאומר, הוא היה מלטף לי את הראש ואומר, יום אחד אתה תרשום ספר. כן. זאת אומרת, המשפט הזה, אתה יודע, חי בי כאילו כבר 30 שנה, ממש חי.
כן.
אז מעניין איך זה כשזה לא, זאת אומרת, שיש ציפייה ממך לעשות דברים אחרים, ואתה, יש
כן, לך איזה ניצוצות כן. ל... זה קושי, יכול להיות שהוא גם מעורר את ההיצמדות לנגד הזרם, בגלל הזרם, זאת אומרת, החיים התקניים, ללכת ללמוד להיות עורך דין, מה החלום של אמא היהודייה, שזה חלום של אמא שלי,
אולי זה גם קשור לעניין של ההורים, כן?
כן, כן, שנבע מאוד גם מחרדה כלכלית בסיסית, וככה, באמת מרצון טוב, אבל היה תמיד האיום, הילד לא ילך בתלם,
שימצא את המקום שלו.
ואז מכיוון שהאישיות שלך קצת מתעצבת מול זה, אתה בורח מזה ומקצין. ויכול להיות ששם גם העניין הזה של נגד הזרם. אבל מצד שני, לא התנגדו, לא אסרו עליי נגיד לעשות מוזיקה וזה. קיבלו את זה, כי אין ברירה, אבל אמרו, יעבור. אבל...
זה מה שאבא שלי אמר, אמרתי לו שאני אוהד הפועל בגיל 6, אז הוא אמר לי, יעבור לך.
עבר?
לא, איזה עבר, הוא נהיה אוהד הפועל. אחרי משחק הסרוכים. אבל זה היה הסיפור שלי עם אבא שלי.
כן, אבל לי, אתה יודע, האכזבה הגדולה של ההורים, אני חושב שבגיל כיתה ג' ד', מה שרציתי להיות זה מדען. למה אני אומר? כי גם עדתי את בני יהודה. זה היה מוזר.
מה החיבור? איפה החיבור?
אין חיבור, אבל אז אח שלי והחברים שלו, הכינוי שלי היה בני יהודה מדע.
גדול.
כן, כן. הקרוב, דוד, בן דוד של אמא שלי, השחקן בבני יהודה, איכשהו, זקי מזרחי, והוא מחזיק בתואר פעם, היה איזה משחק שהם שיחקו בגביע נגד מכבי קריית גת, או משהו, הפקיע 11 שערים במשחק.
וואו, כן. נשמע היסטורי.
שהרבה זמן הוא החזיק בתואר המפקיע הגדול, ואחרי זה מישהו עבר אותו ב-12, אני לא זוכר. אז הסגנים. אז אני התחברתי לזה, הייתי בני יהודה, זה חברים קראו לי בני יהודה מדע, כי רציתי להיות מדען. ואז האמא היהודייה, הילד רוצה להיות מדען, הכל טוב, ואז בום, תפנית חדה בעלילה.
אמרת קודם עם המוזיקה, הזכרת כן. את זה, ואתה נוטה להזכיר את זה. זה משהו שחי בך ומפעפע בך, העניין של המוזיקה, כי זה היה פרק קצר בגיל מאוד צעיר, לא, העשייה המוזיקלית.
תראה, בסיכומו של דבר, אפשר לחלק את העולם בכל מיני דרכים, אבל חלוקה, אני חושב שהרבה יכולים להזדהות איתה. יש אנשים שמוזיקה הגדירה אותם, ויצבה את האישיות שלהם.
אני מאוד מסכים עם זה.
ויש כאלה שלא. אני מאלה שכן.
כאילו, מוזיקה בדרך כלל מלווה את רוב האנושות. מה ש... אם אני מחדד את מה שאתה אומר. היא מלווה את כולנו כמעט.
נכון.
את חלקנו היא גם ממש מגדירה.
ממש מגדירה, כן. ואני חושב שהוגדרתי על ידי מוזיקה הזאת. זה התחיל בסוף שנות ה-70 בפאנק, בזמן אמיתי. סקס פיסטולס, ככה הייתי... לא היה מאיפה להשיג. הייתי רץ לחנויות שמייבאות תקליטים ומנסה להשיג. והגדירה אותי, ואז חלק מהניסיון לבטא את הקונפליקט הפנימי הזה שלי, של בין הזרם לנגד הזרם, היה להתחיל לעשות מוזיקה. עכשיו, עשיתי מוזיקה לאורך תקופה ארוכה, זאת אומרת, אמנם השיא היה מוקדם, השיא היה אולי בגיל 17-18, זאת אומרת,
עם הרכב שהיה לך?
עם הרכב, לא, אלכס אדלקס, שהיה הרכב גם כן מאוד... מצד אחד מאוד אגרסיבי, מצד שני מאוד חסר אונים, קיצוני, ואיזה רגע תרבותי שבו קיבלו את הקיצוניות הזאת כמיינסטרים כמעט. זאת אומרת, משהו שגם המיינסטרים ניסה להגדיר את עצמו מולנו.
זה מעניין, אתה יודע, כי יוצא לי לדבר פה עם יוצרים מוזיקאים, וחלקם מהרוק אנד רול כזה, שפעלו פה ב-90s, אפילו ב-80s. זו שאלה שכל הזמן עולה, העניין הזה של... איך זה התהפך בצורה כל כך חדה? זאת אומרת, אתה יודע שפאנק היה פעם משהו שנוער שומע. אני זוכר את עצמי, נגיד, אני אמנם צעיר ממך מעט, אבל יצא לי, אתה יודע, אני אמנם הגעתי לפאנק בדרכים מעניינות, אני חושב. אבל כל הדרך שלי למוזיקה ששמעתי או נתקלתי בה בדרך, היא הייתה בצורה מעניינת, כי זה תמיד היה איזשהו חיבור בין דברים שלאו דווקא אתה היית חושב שהם מתחברים, אבל בגלל שאנחנו גדלנו בתקופה כזאת, אני שם אותי ואותך עכשיו באותו
time frame. אותי, כן.
לא, אבל בגלל שזה כן משותף לנו, העניין הזה של ה-searchers, שלא היה לנו גוגל ולא כן, היה אפל כן, מיוזיק כן. ולא ספוטיפיי ולא זה, ובאמת כדי מי שאהב מוזיקה, אז הוא היה צריך באמת לחקור מוזיקה ולגלות מוזיקה. ואתה יודע, היינו קוראים את מה שקורה בחוברות, או בעיתונים, או בכאלה. ונגיד, אני הגעתי לפאנק בכלל דרך זה שהתחלתי לשמוע סקה, דרך זה שהגעתי כן. ללי סקרץ' פרי, דרך ביסטי בויז בכלל.
הפוך.
בדיוק כן, הפוך. כאילו, גם האהבה שלי לג'אז, שהיא מאוד מאוד גדולה, הגיעה דרך היפ-הופ שגיליתי בכלל מי שמסמפלים שם כל מיני ג'אזיסטים. נכון. זאת אומרת... אבל זה באמת היה מוזיקה שצעירים היו שומעים אותה. זאת אומרת, היום אני חושב שזה משהו שהוא באמת חריג.
הוא לא חריג, הוא שוליים, וטוב שהוא יהיה בשוליים.
נכון, זה המקום שלו.
זה המקום שלו.
אני מסכים איתך.
הבן שלי, שגם תפנית חדה בא לי להתחיל לעשות מוזיקה ולשמוע היפ-הופ עכשיו. לא יודע מאיפה זה בא לו, כי קודם מתעניין רק בכדורגל. אז אני משמח אותי, מסתדר, כן. אבל תשמע, בוא... היה בסוף שנות ה-80, ניסו להקים פה עיתון רוק, קראו לו ווליום, זימו 4 גיליונות לדעתי, ובאחד מהם, בראשון, היה כתבה גדולה, פאנק קסטות. ליואב קוטנר, אני זוכר את זה, שהוא שואל, האם המוזיקה המזרחית, מוזיקת קסטות, איזה שקראו לה, שהייתה בחיתוליה נגיד, היא הפאנק של ישראל.
שיש איזה הקבלה.
כן, שיש איזה הקבלה, גם מוזיקה של מעמד פועלים, גם מוזיקת מחאה, וגם מוזיקה שמשתלטת על אמצעי ייצור בעצם, זה דיה, עשה את זה בעצמך, לוקחים קסטות, משכפלים כמו שהתחיל הפאנק באיזשהו אופן.
גם אולי בפן הזה של האיום, זאת אומרת, שהיא מאיימת באיזשהו
אופן. והיא מאיימת. ואני חושב שזה קצת התשובה לשאלה שלך. זאת אומרת, אני חושב שהמוזיקה המזרחית היא סוג של מהפכה תרבותית מעניינת, שאפשר להקביל אותה קצת לפאנק, היא אימה, בסוף היא נהייתה מיינסטרים, אחרי זה התנוונה, כמו שקורה לכולם. אבל אני חושב שלמה צעירים ולמה המונים לא שומעים? כי הם שומעים מוזיקה מזרחית, כי הם יצרו את הזהות שלה דרכה, יש פה משהו מעניין.
זה משהו שאתה מתעסק איתו לא מעט, לפחות בשנים האחרונות, העניין המזרחי בך, כי על פניו זה כאילו לא נשמע, לפחות לפי השם משפחה.
כן.
במראה אני חייב לומר שאני דווקא, אני לא חושב שאתה נראה לגמרי אשכנזי.
מזהה משהו.
כן, אני לא הייתי הולך שם, לא הייתי שם את כל הז'יטונים.
דווקא אבא שלי אשכנזי, על אבא שלום, הוא היה שחום אור ודיבר ערבית שוטפת, וריאני. ואימא שלי, המזרחית, כזאת בלונדינית, אבל זה לא אומר כלום.
לא, זה לא אומר כלום. גם אימא שלי מרוקאית ממשפחה של בעירים, עם עיניים בירות. אבל לא, אבל זה משהו שמעסיק אותך קצת. בשנים האחרונות אני חושב קצת יותר, אתה מתעסק בו, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אנחנו רגע לפני שנעשה הפסקה ונעבור לחלק השני, באמת שיעסוק יותר בפועלך ובספרות ובספר החדש שלך שיצא לא מזמן, ונדבר גם על המזרחיות שם. אז רק תן לנו כזה איזשהו רקע בכל זאת, איך נקלעת לספרות? זאת אומרת, זה משהו שהבנת מגיל צעיר שאתה רוצה לעשות? זה היה איזו אהבת ילדות או משהו שקרה?
כמו כל דבר שקורה בחיי, לגמרי במקרה. זאת אומרת, לא, ספרות ליוותה אותי כמו מוזיקה. זאת אומרת, אני זוכר שפעם, מגיל מאוד צעיר, קראתי שייקספיר. ואז אמרתי, שאלו אותי מי הדמויות הגדולות בכיתה ח', ואמרתי, שייקספיר וג'וני רוטן מהסקס פיסטולס. זאת אומרת, ספרות ליוותה אותי תמיד. אבל לא חשבתי שאני אעסוק בה באופן ככה מקצועי, אני לא יודע אם מקצועי זה הגדרה. אבל
המקצועי, זה המקצוע
שלך. כן, 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 היום זה המקצוע שלי, אבל אני לא אוהב את המילה מקצוע. אבל עסקתי בכתיבה עיתונאית, זאת אומרת, גם דרך מוזיקה. זאת אומרת, התחלתי את הקריירה שלי ככותב, כמבקר מוזיקה, במקומונים, בעיתונים. ואחרי זה עריכה, ואז בפעם לא חשבתי שאני אכתוב דווקא, או שאני ארוך ספרות לשמה, אבל זה גם סיפור טוב, כי היה דביר אינטרטור, בעלים של גלריה דביר בתל אביב. זה סיפור אמיתי, כמו שהוא נראה ככה, או כי הוא נורא מוזר. אני הלכתי בים בחוף הים של תל אביב, הוא ישב עם איזה אומנית שלו, נועזה את חברה, שהייתה חברה שלי, בבית קפה, שם הוא ראה אותי מרחוק. הוא שאל אותה מי זה, היא אמרה לה, זה ארז שווייצר, אולי הוא קרא משהו שכתבתי פעם. הוא אמר לה, זה האיש שאני מחפש. אני רוצה להקים כתבת לספרות, הוא יעשה את זה איתי. למה? אינטואיציה. הוא התקשר אליי ואמר, בוא נקים כתבת לספרות. ואז הקמנו כתבת לספרות ששמו המעורר, ככה זה מחווה לברנר, שפעל סוף שנות ה-80, שנות ה-90, ועשה את שלו. וכך בעצם נכנסתי פנימה לתוך עולם הספרות, בעריכה בעיקר, אחרי זה קצת תרגום וביקורת ועריכת ספרים, ואז התחלתי לכתוב בעצמי גם מתוך התנסות, לא מתוך איזה חזון או חלום להיות סופר או פרסונה של סופר, שיש לי המון מה להגיד. סוג של לנסות להתנסות בעוד משהו.
אבל מה שמעניין באמת, כן. שאתה מבקר ספרות, אבל בכובע של היוצר, אתה כותב פרוזה, אבל עורך שירה, נכון?
אני עורך בעיקר שירה, אבל גם פרוזה.
זאת אומרת, כאילו, באמת אני אומר, זאת אומרת, אתה לא כותב שירה?
אני לא כותב שירה.
או שאתה לא מגלה לנו שאתה כותב שירה.
לא, אני לא כותב שירה בכלל, אם כי בספר הזה החדש, שום דבר לא הסתיר את השם, יש דמות שכתובת שירה, ויש בה כמה שירים שלה. אבל שירים של נערת ממה, זה לא שירה. לשמה.
כן, גם כשכותבים דרך דמות, אז זה לא אני, זו הדמות, זה לא, אתה לא עומד מאחוריה.
זה בכלל לא אני, אף פעם זה לא אני.
לא, אבל זה מעניין העניין הזה, באמת, של ה... כי אני אגיד לך, אני עורך גם פרוזה, גם שירה. אני גם כותב. אני גם כותב יותר שירה, אבל אני גם כותב פרוזה, זאת אומרת... אז זה מעניין אותי העניין הזה של הפיצול, אתה יודע, נגיד, אני מנסה לדמיין את עצמי, עורך פרוזה בלי לכתוב פרוזה.
כן.
זה נשמע לי מעניין, זה לא נשמע לי כאילו בלתי אפשרי או משהו, אבל זה נשמע לי מעניין.
לא, כנראה לי שקוראי פרוזה צריכים לערוך שירה ולהפך. זאת אומרת, השירה צריכה, הפרוזה צריכה יותר שירה, ולפעמים השירה צריכה יותר פרוזה, אני לא... תראה, אני אוטודידקט, אני לא למדתי ספרות, לא למדתי באוניברסיטה, התגלגלתי ממקום למקום.
נעים מאוד.
וכן, אתה מכיר את זה. ולכן אין לי איזו משנה סדורה, והכל זה, אף על פי שאני מנסה ככל האפשר לחשוב על הדברים, ולהעמיק בהם, ולהסתכל עליהם בראייה ככה רחבה ואנושית ככל שאני יכול, זה גם הכל קצת איזו התנסות ולמידה תוך כדי תנועה ומשחק. וגם לעריכת שירה, או לכתיבה על שירה.
יש משהו בעריכה, שזה באמת הדבר אולי הכי מעניין בעריכה מבחינתי, באופן אישי, כן? זה שבאמת אתה מתחיל לזהות את הקו שלך ואת את האסתטיקה שלך ואת הסגנון שלך תוך כדי שאתה עובד, זאת אומרת, אתה מרגיש שמשהו הולך ומתעצב, משהו הולך ונהיה העריכה שלך. וזה מעניין, אתה יודע, כי נגיד בכתיבה זה מתבקש שזה יקרה. עריכה, יש איזו תחושה, לפחות מהצד, שזה משהו שהוא יותר טכני. אתה יודע, מישהו מביא לאיש מקצוע לערוך לו טקסט.
כשעושים את זה טכני, אני לא בטוח שזה טוב.
לא, לא, אבל אתה יודע מה אני מתכוון. מבחינת ההגדרה, אני לא מדבר מבחינת
העשייה. אני אגדיר לך את זה אחרת. עריכה טובה. עריכה טובה זה לראות את ה...
זה עין טובה.
זה עין טובה. לראות את האדם שמאחורי הטקסט, וזה עין... ולתפוס את זה מתוך איזו השקפת עולם מגובשת, ולראות מה הוא מחפש שם, ומי הוא, ומה הוא רוצה להגיד. ואז לעזוב את זה בצד ולשחק טטריס עם הטקסט. זאת אומרת, בסיכומו של דבר, אתה בונה משהו ככה, אתה מסדר אותו. בשביל זה אתה צריך להבין, להבין את הטקסט באופן יותר מהכותב. כותב, לא תמיד יודע מה הוא עושה.
כן, זה לא עניין שלא תמיד יודע, הוא רואה את הדברים מתוך צינור אחד.
מתוך צינור אחד. ואתה מסתכל על זה מבחוץ.
בדיוק.
ואני מנסה להסתכל על הדברים... לא כאל... לא כאל טקסט, אלא כאל גרעין נושי שם שרוצה לבוא לידי ביטוי. וזה הצד הרוחני של זה. ואז יש צד מאוד טכני, ולכן אני אומר, טטריס, אתה צריך לסדר פיסות ולבנות את התמונה מחדש, או פאזל. ושני הדברים עובדים ביחד.
נגד הזרם.
נגד הזרם, כאן תרבות, אני כאן עם ארז שוויצר, שום דבר לא יסתיר את השמש, ספר חדש. יצא מתי?
יצא בספטמבר.
בספטמבר.
כן.
אז זה רלוונטי? עדיין שואלים איך זה להוציא ספר בתקופת קורונה, או שזה כבר לא תקופת קורונה, זה החיים?
זה לא תקופת קורונה.
זה החיים?
כן, זה החיים.
אז ספר חדש, מה...
מה יש לי להגיד עליו?
מה קורה?
מה קורה?
כן.
כן, תראה, השאלה מעניינת, איך אתה מרגיש כשאתה מוציא ספר? טוב, שאלה הבאה, כן.
התשובה שלי עליה היא, על השאלה הזאת, היא כאילו דווקא לא כזאת משמחת. אני נגיד, אני מאוד אוהב את העבודה על הספר.
כן.
משהו שביציאה של הספר מחבא אותי לגמרי.
הוא יכול להיות טראומטי.
יש רגע, יש רגע מרגש שהוא עורך מספר ימים, אבל אחר כך זה... טוב, אני לא רוצה להיות מורווידי, אבל יש לי תיאוריה שלמה לגבי זה. זה כאילו ההפך המושלם, ההפך לגמרי מזה שאומרים, יש כאלה שמדברים על לצאת ספר ואומרים... אחרי, עושים כל מיני אנלוגיות ללידה, אחרי צירי לידה וטטטים, נולד, אז אצלי זה בדיוק הפוך. הוצאת ספר, זה שלא נדע, זה מזכיר לי מוות וקבר.
זה טראומה.
כאילו אתה עבדת על משהו, הוא היה חי, הוא נשם, ואז סגרו אותו בתוך איזה מארז כזה, ואתה יודע, הכל שם חשוך בפנים.
כן, כן, ואז אנשים הולכים ואתה יודע, עושים בו כבשלהם. זה הוצאה של ספר, כאן שאני עורך אנשים, כל דבר ראשון שאני אומר להם, סופרי ביקורים נניח, שום דבר לא השתנה אחר, לא השתנה אחר כך, חשוב לזכור את זה. הכתיבה היא תכלית עצמה, תכתוב, תפרסם, צריך לנקות את השולחן, אחרי זה זהו, תחשוב הלאה. אנחנו לא משתנים סביב פרסום או סביב הוצאה לאור. מבחינתי, ספרות, כתבתי על זה פעם, או שירה, או הדבר הזה, הוא לא קיים. זאת אומרת, שואלים אותך מה מצב השירה. אין כזה דבר, יש אנשים, אחד יושב כותב, אחרי זה מישהו מדפיס, מישהו קורך, בסוף מישהו קורא, או כן או לא, ואז אם הם מתחברים איכשהו... נהדר, אבל מעבר לזה...
אבל זה אולי, אולי אני... אחת הבעיות, אני חושב, של השירה. אתה יודע, גם דיברתי עם יערה שחורי על זה פה. ובכלל אולי של הספרות. התחושה היא שלי שאין... אין קורלציה בינך שאנשי הספרות, נקרא לזה ככה לצורך העניין, מציגים את, את יציאת ספר ואת הרמות האלה אחד לשני בביצה הספרותית, והקומפלימנטים הבלתי נגמרים לכל ספר, משורר המאה והספר שלא נכתב, וכן. זאת אומרת, אתה מקבל איזושהי תחושה אולי, נגיד, אם אתה עוקב אחרי האנשים האלה ברשתות החברתיות, או אם אתה קורא את הרעיונות בעיתונים, שיש איזו סצנה רוכשת ומבעבעת של ספרות בארץ, ותתתתתתם, ואז עושים איזו השקה, ומגיעים איזה 13 אנשים כזה, אתה יודע, נורא רדום. זאת אומרת, אני חושב שיש משהו בזה שכאילו צריך להתחיל להגיד את האמת, אתה יודע. כי יש איזה משהו בזה, אתה יודע, שאני גם נפגש עם הציפיות האלה של אנשים בתחילת הדרך, שהם כותבים והם מדמיינים ביום שהספר יצא, אני כבר יתייחסו אליי, יכירו אותי. לך תסביר להם שיש איזה מדור ורבע בארץ שכותב על ספרות, והוא כותב על 10 ספרי שירה מבין 400 שמודפסים פה בשנה, אולי יותר, אני כבר אני לא עומד בקצב. ובדרך כלל,
ולרוב כותב על עצמו ולא על הספר, המבקר.
נכון.
זה גם בעיה.
אז אני אומר, אז כאילו, אולי צריך לעשות איזשהו תיאום ציפיות, אתה יודע.
אני מנסה לעשות את התיאום. זה הדבר הראשון שאני אומר לאנשים שאני עורך. אני אומר להם שני דברים. א', תכתיבה את תכלית עצמה, אל תנמיכו ציפיות. ספרות זה דבר נהדר, אבל שום דבר לא משתנה ביום שאחרי. צריך נורא להבין את זה. הדבר השני, אני אומר להם, לכו לחנות, תקנו כובע, תדפיסו עליו, האורך השם, בהשקה תלבשו אותה, תחבשו את הכובע. זהו, תאשימו אותי, אני עושה אתכם עבודה, אתם משוחררים.
אבל הספר החדש, במה הוא עוסק? מה חיפשת שם? אתה יודע, לא יודע, לפחות אצלי ככה, אני, ספרים אצלי, ספרים, אתה יודע, ספר פרוזה אחד בחוץ, כן? אחד בעבודה, אבל זה תמיד נולד מאיזושהי, לא יודע אם לקרוא לזה תמה, כן? כי זה כזה קצת הופך את זה, אבל איזושהי מחשבה שרודפת אותי.
כן. אני כשאני כותב ספרים, כתבתי יותר ספרים מכפי שפרסמתי, אבל תמיד
לא,
זה...
לא, כי בשירה כן, זה, כן, זה לא, עובד אחרת.
לא,
זה,
לא.
זה,
אבל, לא. אבל אני באופן מוזר ומשונה, אני לא יודע... כשאני ניגש, יש לי את המשפט הראשון ואת המשפט האחרון. אני צריך למלא את האמצע שזה... הבעיה בספרים, את זה גם אני אומר לאנשים שרוצים לכתוב, שהם לא כותבים את עצמם, אתה צריך לשבת על זה. מאוד. בכל מקרה, הספר הזה נולד מאיזו טראומה. עכשיו, אני, כאן זה ספוילר, אני לא יותר מדי אכנס לזה, אבל אדם שהכרתי והיה די קרוב אליי, אפילו קרוב למשפחה שלי, הוא רושע ברצח, ונידון למאסר עולם. הוא רצח, זאת אומרת, זה לא... זו סיטואציה שאני לא רוצה להרחיב עליה עכשיו, גם כי זה ספוילר וגם כי כן לא רוצה, כי זה באמת אישי מדי. זה אחד הדברים שטלטלו אותי יותר מכל דבר אחר, ואתה יודע, בגיל מסוים אתה כבר נתקל בהרבה מקרים קשים, אתה יודע, אובדנים, אבל זה טלטל אותי באופן מיוחד. ואז התחלתי לדמיין את החיים של האדם הזה בכלא, שהוא אדם גם מאוד רגיש, לא אינטלקטואל, אבל עם זה חוכמה, ראיית עולם מאוד מסוימת. התחלתי לדמיין את החיים שלו, ואז כתבתי עליו, את הדמות, ונכנסתי לתוכה. ואז בעצם סיפור המסגרת כביכול של הרומן, הוא שני אסירים שכלואים בתא, בבית כלא, ולאט לאט נחשפים סיפורי החיים שלהם, סיפורי החיים של המשפחות שלהם, דברים שסביבם. ואז אתה יודע, אתה מכיר את זה, כבר דמויות לוקחות אותך, אתה לא יודע לאן, נועדות דמויות אחרות. אין כבר לא בשליטתך, זה הרגעים הכי טובים בכתיבה הזה שהן מוליכות אותך. ומהדבר הזה שהוא באמת, נקודת המוצא הזאת מאוד רחוקה מהסוף של הספר, נדע איזה תמונת עולם של...
זה כבר... אולי גם הנקודת מוצא של שני אנשים שיושבים במקום שכל העיסוק שלהם יכול להיות בעבר. זאת אומרת, העתיד שלהם די על אולד כרגע.
זה, לא, הם עסוקים רק בעבר, והם חיים בסוג של הווה, אולי...
הווה ממושך.
אולי ממושך, כן. וגם משהו שהבנתי תוך כדי, מה מיוחד בסיטואציה הזאת, באופן מוזר, כן? אין להם סמארטפונים. הם לא מחוברים לעולם מהבחינה הזאת. אז דמיינתי, אם עושים סרט הוליוודי, מהספר הקריין אומר, Imagine a world without cell phones.
כן, זאת אומרת... לא, אתה אומר, כשאתה יודע שיש שני אנשים שתקועים במקום ביחד להרבה מאוד שנים,
נכון.
והיום שלהם אמור להיראות פחות או יותר אותו דבר, אז התהייה היא במקרה הטוב, או הדרמה היא מה נאכל לארוחת בוקר. זאת אומרת, בכלא אולי זה פחות...
זה פחות מעניין, כן.
כן, אולי פחות בצד הקולינרי, ואני אומר, זה דברים כאלה, זאת אומרת...
לא, אבל זו שאלה כאילו, איך הם יכולים מה קורה להם שהם רק בהווה? זה דבר אחד. זאת אומרת, זה סיפור מעניין, ואיך הם חומקים מההווה הזה.
אבל אתה יודע מה זה מעניין? אני לא יודע אם זה קשור, אם זה חשבת על זה בספר, אבל סתם אתה אומר את זה וזה מעניין אותי. אנחנו שונים מהם? אנחנו לא חיים בהווה ממושך?
לא.
אנחנו לא חיים את העבר שלנו כל הזמן, והעתיד הוא איזשהו משהו שאנחנו לא באמת...
תשמע, החיים שלנו...
לא יודע, יש...
החיים הפרוזאים...
אפשר לעשות את זה על אנלוגיה לכלא, אתה יודע...
לא, החיים הפרוזאים... אני לא רציתי ללכת למקום הזה של כלא כאליגוריה. גם הסיפור יוצא מהכלא, אבל הוא בעצם הולך להרבה מקומות אחרים, ולהרבה סיפורים אחרים, ולהרבה פרגמנטים של הווה ישראלי מסוים, רק שגמרתי את הספר, הבנתי שעוסק בשני דברים. אחד זה בעצם החברה הישראלית, גיליתי את זה אחרי שקראתי, שבעצם יש שם כזה מיקרו-קוסמוס של כל דמות מייצגת איזה פן בחברה הישראלית. זאת אומרת, מההייטק עד חרדים, וממש לא התכוונתי לזה, ממש לא התכוונתי לכתוב איזה פסיפס של החברה הישראלית, הרומן הישראלי הגדול. והשני זה האופן שבו אנשים מנסים לחמוק מהתודעה שלהם, לעצב את התודעה שלהם, את הכלא של התודעה. וזה משהו שמאוד נוכח בספר הזה. אחת הגיבורות היא חוקרת מוח שמנסה איכשהו לעשות מניפולציות ישירות על המוח בכלים הטכנולוגיים הכי מתקדמים שיש. אחרים לוקחים סמים, עושים מדיטציה, חוזרים בתשובה. זאת אומרת, מחפשים איזה דרך לברוח באמת מהכלא הזה שהוא הגורל שאתה חי בגוף הזה, עם התודעה הזאת ועם הסופניות שלך. והכל זה ניסיון לחמוק מזה. עכשיו, כמו שדיברנו בהתחלה על נגד הזרם, אתה לא יכול לחמוק מהזרם באמת, אתה יכול להתעצב מולו, להתחכך בו. ואני חושב שזה מה שמעניין שם. זאת אומרת, כל אחד מנסה, נכשל, והכישלון יוצר בועה חדשה של יופי, או של אינטימיות, או של חיבור חדש בין אנשים.
לא, אני לא סתם אמרתי כן. את מה שאמרתי.
אני לא רציתי, אני לא רציתי ללכת למקום של כולנו בכלא וכאליגוריה.
לא, 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 לא עניין של כולנו בכלא, כי... אתה יודע, בעצם בשם הספר עצמו, יש איזשהו משהו שאומר, מצד אחד הוא יש בו נימה אופטימית, מצד שני הוא אומר, אפשר לפרש אותו ככה, שכולנו באותו מצב. זאת אומרת, שום דבר לא יסתיר את השמש, גם אם אתה כנראה זרוק בבור עכשיו, לא יודע, עכשיו אתה... עכשיו תקח אותי לזה, תגיד לי שזה לא קשור בכלל.
לא, לא.
סבבה, זה אחלה.
זה לגמרי שם. אבל איך נולד... השם הזה נולד כי חיפשתי שם לספר, אלא זה שם אחר. אז קראתי אותו שוב וראיתי כל עמוד שני בערך מופיע השמש. בכל מיני מופעים שלה. זאת אומרת, קבלת איזו נוכחות ואמרתי למה. ואז יש שם משפט שמישהו, דווקא משפט אירוני, מישהו שבונה איזה פארק... פארק אקולוגי כזה, והוא אומר, אנחנו נבנה פה משהו ששום דבר לא אסתיר בו את השמש. אז לקחתי את המשפט הזה, אצלו זה אירוני, כי בסיכומו של דבר בנו שם דברים שהסתירו את השמש. אבל אמרתי לעצמי, באמת, אני רוצה להגיע לאיזה גרעין של, כמה שזה ישמע נאיבי, ניו אייג'י וזה, לחתור מבעד לכל המסכות, לתודעה, לניסיונות בריחה שלנו, ולגעת בגרעין עמוק של אדם שיש בו אור. יש בו שמש. ולכן הגעתי גם, אני מצטט בפתח הספר את אלבר קאמי, שזה גם מופע של השמש שלא חשבתי עליו, אחרי זה הבנתי שהוא עושה. קאמי אמר, הוא אמר, אני ציטטתי את זה לא נכון בכוונה, כי לא רציתי לעסוק בעוני, אבל הוא אמר, אני נולדתי במרחק שווה בין העוני לבין השמש. העוני לימד אותי ששום דבר לא קשורה מתחת לשמש. העוני לימד אותי ששום דבר לא קשורה בהיסטוריה. השמש לימדה אותי שההיסטוריה היא לא הכל. וזה גם משהו שמאוד מעסיק אותי, יחסים בן אדם כאינדיבידואל, כנשמה לבין ההיסטוריה, הכוחות, הפוליטיקה, כל מה שבעצם מעצב את גורלו הפיזי ביותר, ההיסטורי, אפשר להתחמק מזה. וכמי אדם שהיה לו יחס מאוד אירוטי לעולם ומאוד פוליטי לעולם, והיחס המשותף הזה מאוד מעניין אותי.
גם כשאתה יודע, שומרים על בר קמי, אז אחד הדברים הראשונים שעולים לראש זה סיפור על רצח, כאילו, זה אחד הדברים הראשונים שקופצים.
נכון.
כאילו, בגלל זה שאמרת, ציטטתי את אלבר קמי, הייתי בטוח שזה בהקשר הזה. מעניין, אז ספר חדש...
אתה גם גדלת בשמש, לא?
בשמש?
לא, אני שואל אם זה מדבר אליך משפט כזה. זאת אומרת, השמש, הים, ישראל זה אולי הים. הוא מלמד אותך שיש משהו שהוא מעבר לכוחות.
חד משמעית.
כן.
לא, גם באמת במקרה שלי אני גדלתי בשמש, אתה יודע, גדלנו באולגה, מה שנקרא.
כן, אז אני אומר, גם קמי גדל שם ליד הים באלג'יר, זאת אומרת, יש אנשים של שמש, ושום דבר לא יביס את זה, כמה שינסו.
אני מקווה, לא יודע, שמת אותי במקום שזה, אני מרגיש מובס פעמיים ביום, אבל...
כן, אבל הוא בכל זאת, הוא חייך.
כן, בכל זאת, לא, זה חשוב. שום דבר לא הוריד לי את החיוך.
זהו.
כאילו, אולי, אם הפועל יפסידו בדרבי ב... אבל אנחנו נקווה שלא.
איזה הפועל?
הפועל תל אביב.
זה אני הפועל רמת גן.
טוב, אתה נגד הזרם.
בדיוק.
אני חיקוי שנגד הזרם. אז ספר חדש. איפה הוא יצא? גם בקיבוץ המאוחד?
בקיבוץ המאוחד, כן.
ובקיבוץ המאוחד, כאמור, אתה עורך...
אני עורך שירה, אני עורך גם פרוזה, אני עורך ראשי שותף אפילו.
אני יכול לשאול אותך משהו שהוא לא מצב הספרות, אבל בכל זאת מעניין אותי, אנחנו ככה מתקרבים לסוף התוכנית. בכל זאת מעניין אותי, כי... דווקא שאלה על ההוצאה, אם אתה מרגיש לא בנוח, כאילו, אל תזה.
אוקיי.
כי זה לא ספציפית על הקיבוץ המאוחד. יש היום מקום להוצאות הספרים כמו שהכרנו אותם? אני לא יודע אם זו שאלה נכונה להגיד אם יש להם מקום או... לא יודע. אני לא יודע איך לנסח את זה. הוצאות הספרים, לדעתי, ממש השתנו... או שעומדות בפני שינוי גם אלה שעדיין נהנו. בשנת קורונה ממש זה היה מורגש. אני אנסה לחדד את מה שאני רוצה להגיד. בשנת קורונה, בתחושה שלי הייתה שכל השחקנים הגדולים, זה נכון גם במוזיקה אגב, אבל אנחנו מדברים כן. ספרות כרגע, כל השחקנים הגדולים במגרש קפאו. זאת אומרת, אתה יודע, מה שנקרא, השתיקו את מכונות הדפוס, ולא קרה שם כמעט שום דבר. מצד שני, בהוצאות קטנות, וזה היה כל הזמן רחש, וכל הזמן תנועה, ודברים צצו, ולא מעט דברים כאילו מעניינים, הדברים כאילו, אתה יודע, בכל זאת, הדברים הכי מעניינים שיצאו בשנת הקורונה, גם במוזיקה אגב, וגם בספרות, וגם כמעט בכל דבר, היו ההוצאות הקטנות, המוזיקאים שלא תלויים למכור קסריה, אני שואל את זה כי אני מרגיש שזה גם, שאומנם אנחנו ככה באיזשהו מקום יציאה מהקורונה הזאת, לפחות איך שהכרנו אותה, אבל כאילו שזה אולי נקודת על חזור מבחינת ההוצאות הספרים כמו שהכרנו אותה.
אני חושב שהשאלות שאתה מדבר עליהן הן אחרות לגמרי ולא קשורות לקורונה. זאת אומרת, קשורות לעתיד הקריאה, ועם מה הקריאה, הספרות מתמודדת, והתמעטות הקוראים, שזאת ה... אני לא רוצה להגיד טרגדיה, אבל זו הדאגה האמיתית, זה הדבר האמיתי שצריך לעמוד לנגד עינינו. כן קורונה, לא קורונה, זה לא באמת משנה. אני חוזר למה שאמרתי, זאת אומרת, הקורונה בשבילנו איזה מצב חירום כביכול, אוקיי, השתקה של העולם. 80% מהעולם הוא במצב חירום הזה כל הזמן, אנחנו רק פתאום נוגעים בזה. בואו לא נשכח את זה, זאת אומרת, המצב חירום הזה זה המצב...
פרופורציות.
כן, זה המצב שרוב העולם חי בו, רוב הזמן, בלי אוכל ובלי מים, זאת אומרת, אז אולי טוב שאנחנו יכולים לעצר ולהסתכל על זה אחורה קצת, וזה מבחינת, אז כל אחד מתעסק בזה ומנסה, השאלה שלך על הוצאות גדולות, הוצאות קטנות, היא פחות רלוונטית בעיני. השאלה היא מה הלאה. ומה הלאה? אנחנו צריכים להתמודד עם כוחות מאוד מאוד אגרסיביים, שמנסים להתמודד, להילחם על לא הזמן ולא הקשב של הצעירים, של הדור הבא, של הקוראים, של צרכני התרבות. אלא הנשמה שלהם. ופה אני לא מאוד אופטימי. אני חושב שספרות הולכת להיות, ומאבדת את מעמדה בטח כמשהו שמדברים עליו, שהוא מעצב את התודעה. כל פרסומאי סוג ד' מעצב את התופעה הרבה יותר מכל אורך ספרות או שירה שאני מגיע.
פרסומאי, אתה יודע, אתה יכול ללכת לדוגמן שמדגמן קוביות באינסטגרם.
נכון, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, ואנחנו פה באיזה מלחמה.
זה באמת, אתה יודע, משהו שהוא קצת מטריד. אני כאילו, מה זה מטריד? אני קצת נשמע בומר וזקן כשאני אומר את זה לאשתי, אני נשמע את זה כאילו, ככה אני נשמע לעצמי, אבל אתה יודע, אני אומר לה, תשמעי, אני לא יודע, אנחנו הרצנו או הסתכלנו על אנשים שהיה להם כישרונות, זאת אומרת.
נכון.
זה לא משנה, אפילו אם הם היו יוצרי פופ לצורך העניין, אבל הוא עדיין, הוא ידע לשיר, ידע לרקוד, היום זה אפילו לא זה.
נכון.
זאת אומרת, אתה מבין, הוואקום הזה, אני ממש, יש פחד לקראתו, זאת אומרת, בעוד 10 שנים,
אבל אתה יודע מה? ממרום גילי אני אומר לך, תקבלת.
כן?
זה הגיל שלנו. אז אני מנסה להסתכל, בספר אני כותב משהו, זה דמות שאומרת לאשתו, לילדים שלהם, שהיא מזדעזעת כמה הם יושבים עם הטלפון וזה, הוא אומר, תשמעי, וואטסאפ, בטח הצעירים צוחקים על האינסטגרם, זה הרוקנרול החדש. אז מה ההגדרה של רוקנרול? זה פער דורות בסיכומו של דבר. זה משהו שאולי אנחנו באמת לא יכולים להבין, ואני מתאבל יום-יום עליו.
דווקא במקרה הזה, אני נגיד לא הייתי שם את עצמי בזה, כי אני נגיד דווקא כן, מתקדם. אני כאילו, אומנם לא בזה, אבל כן, NFT בעולם של הקריפטו, בעולם של זה, אני כאילו די בעולם החדש,
כן, לא, אבל אני מתכוון למשהו אחר.
אבל פה אני מדבר על העניין שבאמת של תוכן.
תרבותי, תוכן. אם אנחנו, אני...
אתה יודע, גם כשאני הייתי ילד, אהבתי, לא יודע, לפעמים גם זמרי פופ, לא יודע, אבל לפעמים הוא היה שר, אבל לפחות הוא היה שר, לפחות היא הייתה, לא יודע, משחקת, שחקנית קולנוע.
אבל אני מנסה לקוות שיש משהו שאנחנו לא יכולים לראות. זאת הנקודה.
כמו אתה רואה, אתה יותר אופטימי ממה שאתה מעיד.
כן, אני חושב שכל דור ודור של הביטלס דיברו ככה. נו, מה אמרו עליהם? לא, ברור.
לא יודע.
אני איתך לגמרי. אולי
הביטלס הם גם צדקו, אגב.
כן, אני איתך לגמרי. אני מזועזע, אני מתאבל, קשה לי, ואני גם יודע מה קורה מבחינת מספר קוראים, התמעטות מאוד קשה.
אבל אתה כמוני, גם אם אתה חושב משהו, אתה צריך לתת קונטרסט. גם אני ככה.
אני מנסה לנחם את עצמי ומנסה להגיד, המלחמה אולי עבודה. עכשיו, מה המהפכה של פרויד כפסיכולוגיה? בסדר? אני מנסה להסתכל על זה ככה. הוא אמר, אנשים משוגעים, בסדר? הוא אומר, לא נגיד שהם משוגעים ונקלע אותם. נסתכל לתוך השיגעון וננסה לקרוא מה יש שם בתוכו. אז אני אומר, העולם הזה שנראה לנו כל כך חסר תוכן, חסר משמעות, אולי אנחנו צריכים לשנות גישה, להסתכל לתוכו ולהבין מה הוא עושה. עכשיו, אם אני כנער בן 13 והרגשתי עובד בעולם וחסר זהות, מצאתי את זה במוזיקה, בפאנק, יכול להיות שהילדים מחפשים קודם כל את ההיבדלות מהמבוגרים ומוצאים שם משהו שגורם להם להרגיש פחות בודדים, שגורם להם להרגיש איזשהו זהות, שגורם להם לחשוב אחרת מאחרים, אבל בי שנראה לנו שכולם חושבים אותו דבר. אני לא אומר את זה, אני בשלב האבל, איך נהייתי, מי שמגן על זה, זה מוזר.
לא יודע, אני רואה אותם, אתה יודע, אני רואה אותם עושים להם, היום זה כאילו, זה גם, מה העניין, שזה פורץ את גבולות האינסטגרם, ואתה יודע...
זה פוליטיקה, מה?
באותה מידה שזו בחורה שמצטלמת עם ביקיני, או גבר שמצטלם עם קוביות, ויש לו מאות אלפי עוקבים, ואתה יודע, זה מתגלגל לזה שהוא מגיע לפריים טיים 3 פעמים בשבוע בריאליטי, נכון. ואז בריאליטי הבא יש VIP, ומביאים את הפליטי ריאליטי של האלה, הם כבר VIP.
ואז...
הם מקבלים יותר זמן מסך משחקנים.
ברור ממוזיקאים, טבחים.
בטח שהם אומנים. עכשיו, בסדר, אנחנו לא באים להתבחן. בסדר. אנחנו מכירים את מקומנו, אנחנו לא חושבים שסופרים נכון. עכשיו צריכים להיות בפריים טיים של ערוץ 2, הכל טוב. אבל אני בכל זאת אומר, משהו אין תוכן הזה, הוא מבהיל אותי. אני אפילו לא הייתי אומר כאילו שאני מפחד מזה, אבל יש פה איזה משהו שהוא מבהיל, שאתה אומר, בסופו של דבר, אתה מגדל ילדים לתוך וקום, לתוך משהו שאני פוחד איך הוא יהיה עוד 10 שנים. זאת אומרת...
אני לחלוטין איתך. לא יודע למה אני מגן על זה. אתה יודע למה? כי אני רוצה להאמין ששום דבר לא יסתיר את השמש.
יאללה, יפה סגרת את זה. אז הנה, אנחנו ככה גם סוגרים את התוכנית.
תודה רבה. לא עונג היה לי.
היה לי יותר. אנחנו, אתם כמובן, על נגד הזרם, כאן תרבות. הייתי כאן ארז שוויצר, אני רואי חסן, אני אתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, אותה שעה, אותו מקום, להתראות.